אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת, משה קינלי טור פז. מה נשמע?
וואלה.
Long time.
לא פשוט, אבל כן, שמח להיות פה אצלך.
יש עתיד, יש לומר.
נכון.
מה קורה?
תראה, ימים מורכבים למדינת ישראל. אמנם אנחנו עם הסכם בצפון, הלחימה בעזה נמשכת, 100 חטופים נכון לעכשיו בעזה, ובעיקר מצב לא טוב, רעוע אפילו מבחינה חברתית ישראלית.
תרשה לי לפתוח בדברי הקדמה לספר שלך. חבר כנסת במשמרת לילה. אתה עונה דרגות של סגן אלוף, והתגייסת, ואני רוצה לקרוא משהו שאותי, לא קראתי את כל הספר, כי רק הבאת לי אותו, אבל יש לי כמה דברים לשאול אותך. ספר זה מוקדש לאחיי ולאחיותיי, חיילי וחיילות המילואים, ולבני משפחותיהם, אתם מגש הכסף, עליו ניתנה יום יום מדינת ישראל לאזרחיה, בלעדיכם אין לנו קיום. נתן אלתרמן.
נכון.
ואתה. אז אני רוצה לשאול אותך, כתבת ספר, התגייסת, איך זה קרה לנו?
וואו. אם אני צריך, אתה יודע, בספר אני מקדיש פרק שלם לכשלים מבצעיים, אבל ברשותך אני רוצה ללכת קצת מעל זה. אז יש לי הסברים בספר על לא הייתה קלונות עם שחר, והסדק היה מעט מדי, אבל אלה הדברים האגמיים. אני חושב שבראש ובראשונה חטאנו בחטא יוהרה, ויותר מיוהרה אפילו, אני אומר משהו קשה יותר, בחטא חוסר המקצועיות. תרבות היה בסדר, עליה התריבה ראש הממשלה רבין בשעתו. של סמוך ונסתדר, ואנחנו נדע מה לעשות ברגע האמת, קשלה ברגע האמת. זה הסיפור הגדול לצערי של השבעה באוקטובר 23.
ואם אני אשאל אותך כקצין בכיר בצבא, האם קשלה הממשלה? האם קשל צהל? האם כולם קשלו? אתם הייתם בשלטון, בנט היה בשלטון, ביבי כבר עוד מעט 20 שנה, כולכם קשלתם?
קודם כל כולם קשלו, גם אנחנו, גם אני, קצין אגם באוגדת עזה וחבר ועדת החוץ וביטחון, גם לי יש חלק. עכשיו, מראש הממשלה, ב-15 שנים האחרונות, 14 מתוכם זה נתניהו, אבל גם בשנה שהיה בנט, כן, גם לבנט יש שנה של אחריות. גם ללפיד בחצי שנה שהוא היה ראש ממשלה, רמטכ"לים, וכל אדם שהיה לו איזה, הייתה לו איזושהי נגיעה לביטחון ישראל. אני הגעתי ב-8 לאוקטובר בבוקר לאוגדת עזה, בדרך גופות, רכבים שרופים, אנשים שנהרגו, בחיילים שרצו אל שדה הקרב, חלקם בלי הכשירות המתאימה, ונהרגו כדי להגן על אזרחי ישראל. יישובים עדיין בערו בני ערובה בעזה, למעלה מ-250. כשל נוראי, היום המדמם בתולדות ישראל מאז השואה. כן, כשל לאורך כל הדרך, אבל אתה יודע, גם לומר כולם, זה לא פותר אותנו, כי בסוף צריך לשים את האצבע. אז התחלתי בחטא היוהרה והחפיפניקיות, שאני חושב שהוא זה שהיה בורחנו מעל הכל. זאת הקונספציה. כשאומרים קונספציה, אני לא כופר בזה שהיו בעיות במודיעין, ואמרתי, היה מעט מדי סדק באוגדת עזה. הקונספציה העיקרית הייתה שהייתה חובבנות בטיפול ברצועת עזה. הייתה גם תפיסה מוטעה של החמאס, שלה יש אחראי ב-2018, יותר נכון שני אחראים, נתניהו וסמוטריץ'. ב-2018 החלטה להרים את החמאס על חשבון הרשות הפלסטינית, זו החלטה של שני אנשים. אחד היה ראש הממשלה, אחד היה אז חק, אבל התפיסת עולם הזו היא תפיסתית, הייתה שקויה.
למה חשבתי שתגיד לי גם חליבה והמודיעין, אבל בצורה יותר משמעותית? כי אתה נתת להם איזשהו, בוא נגיד, הזזת כנראה אותם הצידה. אבל חליבה הוא זה שפרק את חצב, ואני רוצה להגיד לך שגם יחידת המסקרים, שהייתה אמורה לטפל במקרים כאלה, פורקה על ידי הצבא, ואותו מודיעין גלוי שאמור היה לתת את ההתראות, חוץ מהמודיעין האחר, היחידה הזאת פורקה, ולכן לא ידענו מה קורה שם, ויותר גרוע מזה, בבור, אף אחד לא ידע מה קורה עד 16:00. איך זה קורה? זה הצבא.
אני מסכים.
אני חושב שלדרג המדיני בוודאי ובוודאי, אבל הדרג הצבאי זה הדרג ש... אתה הקדשת לו את הספר.
נכון.
איך הוא קשה?
נכון. אז קודם כל, הספר מוקדש הכנדק לאנשי המילואים.
כן.
ולא דומים אנשי המילואים לאנשי הקבע, ואני אסביר. 300 אלף אנשים, אני אחד מתוכם, שיצאו מהבית שלהם בשבעה, בשמונה באוקטובר והתגייסו, לא היו על משמרתם, זה גם לא המקצוע שלהם. גם אצלי. אני, סליחה על הביטוי, אני, התחביב שלי, זה לשרת במילואים 30 שנה. בסי, באמת הייתי מגד וקצין אגם במילואים. אבל יש אנשים שזו העבודה שלהם, זה הדיי ג'וב שלהם. והקשל אמרתי היה בכל המערכות, אבל צריך לעשות גם סדר כשאומרים הכל למה הכוונה. אני בספר מתייחס בעיקר לכשלים האגמיים, כי זה המקצוע שלי. אני יודע להגיד, לא הייתי הכוונות עם שחר כמו שצריך, אז אם חייל במיטה בשעה 6:28 בבוקר, זה קשל בנורמות הפיקודיות בשטח. אם אין גדוד התודה לאוגדת עזה, אפילו אחד בשבעה לאוקטובר, גם לא בגבול הצפון, קשל אגמי. יש, בזה אני מבין. יש קשל מודיעיני? אני יודע גם לומר, בזה אני לא מבין. אני יודע שהיה קשל. עובדה, המודיעין, שבק ואמן, לא נתנו את התפוקה שעליה אנחנו משקיעים מיליארדים בשנה. ויש קשל ניהולי, פיקודי, מדיני, של מי שמקבל את ההחלטות. ההחלטה להוריד טייסת מסוקים בצהל, היא לא של מפקד חיל האוויר. היא אפילו לא של הרמטכ"ל. אני אומר לך, בתור בן אדם שהיום יושב בוועדת חוץ וביטחון כמעט 4 שנים, אלה החלטות שמקבלת ממשלה, ראש ממשלה, שר ביטחון, לא פחות. קנה לה החלטה שאני עליה מחיתי, ואני אומר בספר, מחיתי אבל לא מספיק חזק,
לגבי...
לא מספיק בכוח, לא לצייד את חיל היבשה מספיק.
רגע, רגע, אמרת משהו שאני כן. ברשותך.
כן.
אני רוצה להבין, החלטה לנייד מסקרים במקום לנקודה X לנקודה Y, זה החלטת ממשלה?
לא. ההחלטה לנייד מסקרים מ-X ל-Y, היא החלטה צהלית. אבל ההחלטה להוריד טייסת מסקרים.
מה זה להוריד? לקחו את היחידה הזאת, פרקו אותה,
אמת.
וזה לא החלטת ממשלה?
לא, זה, כן. בסוף בסוף, להוריד טייסות, להוסיף טייסות, להצטייד ולבטל הצטיידות, לשים מיליארדים בצד
ממשלה.
ימין או בצד שמאל, זה ממשלה.
זה אתה צודק. אבל
זו החלטה אסטרטגית.
זה אתה צודק.
אני בכוונה עוסק שנייה בהיבט המדיני, באמת, בוא נגיד, יש דברים שדרג מדיני לא צריך לעשות. גם ועדת חוץ וביטחון, בוא נזכור, ב-95% מתפקידיה היא גורם מבקר ולא גורם מאשר. רק 5% מהזמן היא מאשרת דברים או לא מאשרת דברים. אני למשל מנעתי עם חבריי אישור של הרחבת כמות הסדיר, עד שצהל לא יגיש תוכנית עבודה להרחבת אוכלוסיות נוספות, בעיקר חרדיות, ואיזון הקטנת ימי המילואים. זה אני מנעתי, זה ב5%. אבל 95% מקבלת ההחלטות במדינת ישראל יושבת ברשות המבצעת, קרי הממשלה, והגורמים מתחתיה. אז האם יהיו 2 מסקרים או 3, זה מפקד חיל האוויר. האם יהיו מסקרים או לא יהיו מסקרים, זה שר ביטחון וראש
כן,
ממשלה.
כן, אתה מדבר כהצטיידות, אבל פה נכון. לא מדבר על הצטיידות, כי נכון. לקחו את התא יחידה, ושמו אחד בצפון ושתיים בדרום, ועוד אחד במרכז, אני לא יודע.
תראה דוד, בלי להיכנס לדברים שהם כן חסויים כבר על, על גודל הכוחות של צה"ל.
לא, אני נתתי את זה כדוגמה, כי אני לא יודע בדיוק כמה מסקרים היו או לא היו.
גודל הכוחות של צה"ל שעמדו לרשות מדינת ישראל בשבעה באוקטובר היה קטן מדי. אנחנו עסוקים עכשיו בלנסות להגדיל את הצבא. אלו החלטות אסטרטגיות שקויות. אני חייב לומר, כבן אדם, ישבתי, וזה כן אני מספר בספר, ישבתי עם גדי אייזנקוט בדיון ועדת חוץ וביטחון בתחילת 2023. הנושא היה ציוד חיל היבשה. ובסוף הדיון גדי אמר לי, בחדר עכשיו, בדיון הזה, רק אתה ואני הבנו על מה מדובר. למעט אנשי הצבא. כלומר, אנחנו היינו נבחרי הציבור היחידים בחדר שתמרנו אי פעם. שהוא כמובן בדרגות הרבה יותר גבוהות משלי. ולמה זה כל כך חשוב? כי כשאני שאלתי למה אנחנו מצטיידים בכמות מסוימת של טנקים ונגמשים, איתנים, ולמה זה לא פי 10, אז אמרו לי, אלה סדרי עדיפויות שקבעו שר הביטחון וראש הממשלה.
יש לזה גם שם. צבא קטן וחכם שהתחיל בתקופה של כוכבי.
נכון, האמת שזה התחיל עוד הרבה קודם.
עוד אפילו קצת לפני זה, אתה צודק, ברק.
על הביטוי חתום ברק לפני כמעט שנות דור, בוא נזכור.
אתה צודק, אבל בוא נגיד לך שאתה באמת את הירידה המשמעותית בסדק, זה היה בתקופה של כוכבי ואייזנקוט.
אז תראה, באמת אני חושב, נאמר כך, את זה חייבת לקבוע ועדת חקירה ממלכתית, זו אחת הסיבות שצריך אותה.
לפחות זה מה שפורסם, אני קטונתי מלקבוע.
בוועדת חוץ וביטחון לפני מספר חודשים הציג גדי אייזנקוט במשך שעתיים ובאופן די מדהים, אף אחד לא הפריע לו, גם המפרים הקבועים לא נכנסו לדבריו, ובמשך שעתיים הציג את, אפשר לומר, את תפיסתו הביטחונית ואת תקופת כהונתו כרמטכ"ל. זה לא, כבר לא מפורט בספר, זה קרה אחרי, ושם גדי אמר, בתקופתי לא ירד, ואתם מוזמנים לבדוק אותי, אני מזמין ועדת חקירה לבדוק את זה, לא ירד טנק אחד או חייל אחד בצהל. הוחלף טנק ישן בטנק חדש. אז זה, זו אחת הסיבות, שכדי שכולנו מדבר עובדות ולא קשמים, שאנחנו צריכים שתהיה ועדת חקירה. אבל אני אומר כאן, אין ספק, בסופו של דבר, במשך לפחות 15 שנים האחרונות, צהל קטן יותר, יותר השקעה באוויר ובמודיעין על חשבון זרוע היבשה, ברגע האמת בעזה או בלבנון מתמרן, תקשיב למשפט הבא, גדוד מילואים לצד גדוד סדיר, כשדוד המילואים מצויד פחות טוב מהגדוד סדיר, כשהם עושים את אותה משימה, ולכן חיילי מילואים נהרגים, כי הם מצוידים פחות, ועל זה אני לא אסלח, ועל זה לא נוותר, ולכן אם חזרתי ממילואים אחרי 3 חודשים, בראשון לינואר 24, אני אמרתי, על דבר אחד אני אלחם כל עוד אני בשדה הפוליטי, וזה על כך שאנחנו נצייד ונאמן את חיילי המילואים, ואפילו לצהל לא יהיה שיקול דעת בזה. זאת תהיה החלטה של גורם מדיני, של הדרג המדיני, זה לא יישאר לצהל. לא יכול להיות שחיילי מילואים נהרגים, כי צהל תיעדף אותם ברמה נמוכה, לעומת הצטיידות ולעומת דברים אחרים.
תראה, זה תחת צנזורה, אז אני מאוד זהיר. חבר הכנסת אלמור כהן סיפר, שהוא סיפר את זה, איילה חסון גם דיברה על זה בחדשות, על מרגל שחדר לתוך המקום הסודי ביותר, הוא בגלל המרגל, אבל אני מנסה לדייק, כי אני לא רוצה חלילה לעבור על איזשהו חוק של הצנזורה, שבגלל אותו אדם שהוכנס לתוך אחד המקומות הסודיים, ששם דובר על הפעילות שצהל צריך לעשות מיד אחרי שהתחילה המלחמה, המבצע הזה לשחרור חטופים ככל הנראה, ואני שוב מאוד זהיר, התעכב, נתקע, ובגלל זה מתו חיילים. זה אומר אלמוג כהן, והיה לה חסון שכותבת בצורה כזו או אחרת על המרגל. אתה יכול להעביר לי מה קרה שם לעם ישראל, שמי ששומע אותנו?
אני חייב לומר, כמוך גם אני מניח שיש דברים שאני לא יודע. שמעתי את אלמוג כהן, גם שאלתי אותו, פנים אל פנים על הדברים שהוא פרסם. אני לא, אני אומר את זה על דרך השלילה, אני לא מכיר עדויות משלושת החודשים שלי כקצין אגם באוגדת עזה בזמן אמת, וזה הזמנים שהוא עליהם הוא מדבר, על מה שהוא מדבר. אני לא ראיתי עדויות למה שהוא אמר, זה לא אומר שזה לא היה, זה רק אומר שאני בשום דרך.
טוב, אתה לא היית בחפק מיד אחרי תחילת.
נכון, וגם לא הייתי בפיקוד דרום, ששם
עם שר הביטחון,
התרחשו הדברים. אבל אני אגיד משהו.
מפקד פיקוד דרום.
ממה שפורסם, הן בכלים גלויים והן בכלים לא גלויים, לא ראיתי שום עדות לדברים של אלמוג כהן.
אבל אתה לא יכול, טוב, אני גם לא שואל הלאה.
בסוף, אני אומר שוב, לא ראיתי עדות לדבריו.
טוב, איך הצלחתם להפיל את ההצעה לסדר של הקואליציה על הדחת היועמ"שית?
זה מתחלק לשניים, קודם כל עבודה נחושה ומשמעותית של האופוזיציה, קרי גיוס של החברים וקצת ככה, אתה יודע, מין תרגילים פרלמנטריים, אבל שנית, זה כן משקף משהו קצת יותר שנוגע לקואליציה. הקואליציה של נתניהו היום, למרות שהיא גדלה לכאורה בארבעה ח"כים, היא פחות מעודקת.
על חודו של כל עשיתם את זה.
נכון. הקואליציה, למרות שלכאורה היה לה יתרון ב-16 קולות, היא הפסידה בכל, תחשוב כמה זה, כמה ח"כים זה דרש לגייס, המשמעות היא פשוט כי היא הרבה פחות מעודקת. פערי העמדות היום, בין מגזר הציונות הדתית, לבין המגזר החרדי, ששניהם לכאורה מיוצגים בקואליציה, גורם לזה שהקואליציה הזו היום משוסעת בין אלה שרוצים המשך עם שתמתות, לבין אלה שקרוב ל-50% מהנופלים הם מתוכם. ואת הפערים האלה, ועוד פערים, בין עצמה יהודית לבין החרדים, אני לא צריך לחדש לך, אין, יש דם רע מאוד, ועוד חלקים בתוך הקואליציה, אני חושב שזה מה שהשפיע בעומק, על כך שהקואליציה הזו היום הרבה פחות מעודקת וחזקה ממה שהיא הייתה.
אז אני רוצה להציע לך מה שאחרים אמרו כבר, אולי עוד אפשרות אחת, תקן אותי אם אני טועה, אמרו שאתם הפרתם איזשהו הסדר שתקיים בכנסת על כיזוז ח"כים, ואומרים שאתם בעצם בילפתם, שיקרתם, כך אמרה אחד מחברות הכנסת, הוא בעצם, אתם לא קיימתם את ההתחייבות שלכם לקיזוז חברי כנסת, שבדרך כלל הנועל הזה כן מתקיים. מה דעתך על הדברים האלה?
אני שמעתי את חברת הכנסת טלי גוטליב מהקואליציה, שלא חשודה על אהבת האופוזיציה יותר מדי, אומרת שלא היו דברים מעולם. אני נוטה להאמין לה.
אוקיי.
לא, לא היו דברים, למיטב ידיעתי לא היו דברים מעולם.
טוב. בכל זאת, טלי גוטליב אמרה כאן בשידור לפניך, שככל הנראה, היועמ"שית תודח. זה בניגוד לדברים שנאמרו עד אתמול שלשום.
אז אני אגיד לך ככה, אני חושב שאם היועמ"שית תודח, זה יהיה אירוע רע מאוד למדינת ישראל, ללכידות הפנימית שלה, וערעור משמעותי של הדמוקרטיה הישראלית. ולמה זה ככה? כי להבדיל מבארצות הברית, הדמוקרטיה הישראלית בנויה על איזונים מאוד עדינים, בין שתי רשויות, אפילו לא שלוש. אין לנו חוקה, אין לנו שני בתים, אין לנו נשיא,
אין לנו חוקי יסוד,
אין לנו חוקי יסוד שמהווים חוקה. מה שיש לנו זה רק רשות מחוקקת שנשלטת על ידי רשות מבצעת, ובית משפט. שני צדדים שמיוצג, בית המשפט, הרשות השופטת מיוצגת בתוך הרשות המבצעת על ידי היועצת המשפטית והיועצים של המשרדים. אם הדבר הזה יעורער, הדמוקרטיה הישראלית תהפוך להיות סוג של דיקטטורה שנשלטת על ידי רשות אחת בלבד, הרשות המבצעת. הדבר הזה אומר שיכול לקום שר בבוקר, ציטוט, ולומר, אנחנו משנים את השלטון בישראל.
לא, שר, שרים, ובוא נגיד שבעניין הזה יש כבר 18 שרים.
כן, 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 אמת. ואני אומר כאן, הרוב...
עד מול שלשום היו 13, היום
שבר... בניגוד למה שאומרים הילדים, אני מסכים, בניגוד למה שאומרים הילדים, לא רק הרוב קובע. דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב. דמוקרטיה היא איזון וחלוקת הכוח. ולכן, גם לרוב לא מותר לעשות ככל העולה על רוחו. ולכן אני אומר כאן, אם הרוב במדינת ישראל, המיוצר על ידי הממשלה, ינסה לערער, כמו שטוענת חברת הכנסת גוטליב כנראה, לערער את הרשות השופטת על ידי פיתורי היועמ"שית, אני חושב שהדבר הזה יפגע חמורות בדמוקרטיה הישראלית, יעשה את זה בזמן מלחמה, ישלח כאן את המחנות, שני המחנות הקיימים בישראל, השמרני והליברלי, זו החלוקה, עוד פעם זה בזה, ואני חושב שזה יהיה לא רק חוסר אחריות, אלא פגיעה אנושה בביטחונה של מדינת ישראל, כמו ששמענו את צוררי ישראל אומרים, שהמצב החברתי הרעוע ערב השבעה באוקטובר, הזין אותם ודרבן אותם לצאת להתקפה לישראל.
ולמחאה החברתית היה גם איזשהו, בוא נגיד, יד ורגל בדבר הזה?
אני אענה לך. כאשר אדם נאנס, לא שואלים אותו למה הרבצת בידיים וברגליים, ועשית ככל העולה על ביכולתך לא להאנס. אני אומר כאן, המחאה החברתית שעמדה כנגד הרפורמה המשפטית, למעט, וזה למעט חשוב, למעט איומי הסרבנות, שאותם עוקעתי בזמן אמת, ואני מוקיע גם היום מכל וכל.
היה להם יד ורגל, כמו ששאלתי, חברי כנסת שדיברו על סרבנות ועל מפקדים בצבא, אני מאוד זהיר בדבריי, את התיאלופים וסגני אלופים.
אני כבר מספיק מבוגר כדי לזכור איך ב-2005, בזמן ההתנתקות, כשאני הייתי קצין דתי במילואים גם אז, יצאו כמה רבנים מובילים בציונות הדתית וקראו לסרבנות. אני הקמתי פורום נגד סרבנות ב-2005 עם למעלה מ-500 קצינים דתיים במילואים, ולשמחתי הציבור היה יותר חכם מרבניו. ונזכורת
כן, אבל לא התפתחה מלחמה בגלל הסיפור הזה.
נכון, בזכות, בין השאר בזכות זה.
ותרם, יכול להיות.
בין השאר בזכות זה, נזכור שבצלאל סמוטריץ', שר האוצר דהיום, קורא לסרבנות ב-2018 בגלל מגמות פרוגרסיביות, לא משנה, כל מיני סיבות שהוא נתן בצבא. כלומר, נזכור את הדבר הזה. אז שוב, ב-2023 הייתה מחאה מוצדקת מעין כמוה, חשובה, למעט הקריאות הסרבנות שהיו טעות, ביש עתיד יצאנו חד משמעית כנגד הקריאות האלה, גם אני, גם לפיד, גם אחרים, ואני חושב שכל מי שקרא, בין אם זה לאי ציוד, בין אם לסרבנות, עשה טעות, אבל זה היה מיעוט, ועובדה היא שבשבעה לאוקטובר, גם על זה אני כותב בספר, כל מי שהעלו ספק כלשהו, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, כולם התייצבו למעט החרדים.
למזלנו הגדול. השרה בעקבות הדברים של דובר צהל אגרי. אז הוא כבר קיבל נזיפה מהרמטכ"ל וגם משר הביטחון, שבעצם הביע את, בוא נגיד, אי נוחות מדבריו של אגרי. ואני רוצה לשאול אותך, דבריו של אגרי הם יכולים שלא לאמר, אני שוב זהיר, שלא על דעתו של הרמטכ"ל?
קודם כל, טכנית כן.
Yeah, קורא, טכנית כן, אבל כן, אני...
קורא שדובר, ש... קורא שדובר מתנסח באופן
שהם לא הדעת הבוס. זה לא רק זה, הוא עשה מסיבת עיתונאים.
אז שוב אני אומר, קורא...
מסיבת עיתונאים שלא בידיעת הרמטכ"ל?
לא, אבל...
והרמטכ"ל לא שואל אותו מה אתה הולך להגיד?
השאלה היא הניסוח ולא האמירה. אני רוצה לומר כאן על הדברים של אגרי, לפני ש... אני חושב שהדברים של אגרי, לגופו של עניין, הם נכונים. חקיקה שמקודמת בכנסת, כרגע, פוגעת בביטחון ישראל.
אז זה לא עניין.
עכשיו, רגע, עכשיו, מה יעשה פקיד ציבור? מה יעשה פקיד ציבור שרואה אקט פוליטי שפוגע במה שהוא מופקד עליו? עכשיו אני אומר לך שוב, הניסוח של אגרי לא היה מוצלח, ולכן אני כמעט משוכנע שהוא לא על דעתו, שהוא לא על דעתו של הרמטכ"ל. אבל אני אומר כאן, שוב, היות והייתי פקיד ציבור, ופקידי ציבור לפעמים רואים את הדרג הפוליטי, או הנבחר,
לא היה,
עושה
זה...
טעויות קשות.
כן, אתה צודק, אבל זה לא היה איזה בריחה בשידור או משהו, זה הייתה מסיבת עיתונאים. וברגע שאדם מתכנן מסיבת עיתונאים שכל העולם ואשתו מצפים לה, אז זה הכל מתוכנן. זה לא אמירה באלמה, זה אמירה של דרג צבאי שכפוף לדרג המדיני.
אני אציג לך את זה אחרת.
והדברים שנאמרו, אני אשמח, והדברים שנאמרו הם נגד הדרג שממונה עליו.
אגרי עלה לשידור מאות פעמים במהלך המלחמה הזו, במשך 14 חודשים. ייצג את מדינת ישראל, ייצג את צהל, ייצג גם את ממשלת ישראל, בפעמים רבות עמד בחזית, גם כשהוא לא היה צריך לעמוד בחזית, למשל, בכל פעם שהיו בשורות רעות. לא, לא ראש הממשלה הציג אותם.
זה תפקידו.
כן, אבל אפשר לטעות על מתי נותנים לדובר לדבר ומתי הראש מדבר. יש פה מקום לתהיות, אבל אפילו עמוקות. אבל,
אתה צודק, משה.
אז לכן, אני אומר שוב, אז לכן אגרי עשה, ועשה את זה ברוב רובם של המקרים בצורה מופתית. בפעם אחת שכמו שאמרת, הוא קשל בלשונו, ננזף, חזר בו כמעט באופן מיידי, אני חושב שאפשר לזקוף לו את מאות הפעמים שהוא עשה לטובה, ועדיין אני אומר, אם אני אתשאל אותי כנבחר ציבור, אני חושב שאגרי שיקף בעיה אמיתית, גם אם הוא לא הוא, היה צריך לשקף אותה.
טוב, פלדשטיין, מה יש לך להגיד? אתה יודע כבר מה תהיה השאלה שלי, על החוק שנקרא חוק פלדשטיין. ואני רוצה באמת שתתייחס לעובדה, שמנסים להעביר עכשיו חוק, שבעצם רוצה לתקן כך לתקן, טענת אלה שרוצים לחוקק אותו. מצבים כמו שקרו לנו, שאדם נמצא במערכת צבאית, מערכת צבאית אני מקווה גם לשבק ולמוסד, ורואה דבר שהוא אומר שומו שמיים, והוא חושב שראש הממשלה לא יודע והוא צריך לדעת. ידיעה סודית. וזה בא לתקן את זה לטענת אלה שרוצים לחוקק את החוק. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שעושים פה מה שנקרא מינוס מינוס ולא יוצא לנו פלוס.
אוקיי.
פרשת פלדשטיין עושים לה מסגור לא נכון.
טוב, אתה איש, אתה מלמד ותיק.
נכון. אז
אתה שוב, איש חינוך לא... ותיק.
זה שאתה עושה טעות לטעות לא הופך אותה לנכונה. הייתה טעות ראשונה שנגד בצהל שמסר לדובר מסביב לראש הממשלה, מלשכת ראש הממשלה, מידע שהוא חשב שכנראה היה צריך להגיע אליו. טעות ראשונה, לא עושים את זה, יש דרכים לעשות את זה, זו לא הדרך. הייתה טעות חמורה הרבה יותר, או החלטה, אני מאמין שהיא לא הייתה, טעות למסור את הדברים לעיתון גרמני, על מנת שהם התפרסמו, זה אירוע שעוד צריך להתברר, וזה אירוע, כל האירוע הזה היום נבדק בבית משפט, ולכן אין לי הרבה מה להוסיף עליו. על גבי זה, אני חושב שיש פה טעות של מחנה, לא מחנה שלי, אבל מחנה שמנסה להפוך את הדמות הזו לקדוש מעונה, זה מוזר ביניי, אפילו עם טעם גדול לפגם. אני משתדל לא להגן על אנשים שעוברים על החוק, גם כשהם חושבים, הם חושבים שזה נכון, כדוגמת סרבנים. אני לא רוצה להגן לא על פלדשטיין ולא על הנגד, אלא אם כן בית המשפט ימצא אותם זכאים, שזה לא בגזרה שלי. לבוא ולתקן את מה שאולי היה שם כן לא בטעות, על ידי חוק, זה שוב דוגמה מגושמת לטיפול לא נכון. שמעתי אתמול, שוב, הפעם שנייה שאנחנו מזכירים אותו, את אייזנקוט מתייחס לחוק הזה, אומר חבר'ה, זה חוק שמחריב את כל הרעיון ביטחון המידע. יקום עכשיו נגד, או רב סרן, או סגן אלוף לא משנה בצהל, ויחשוב שהוא זה שיודע יותר טוב מאחרים, מה צריך להגיע ללשכת רועם ומה לא. יש מנגנון מסדר של צהל בתוך לשכת ראש הממשלה, מזכיר צבאי, עם מערכת שלמה, שתפקידה בדיוק להביא לראש הממשלה את הידיעות. זה דבר שלא קורה פעם בשנה, הוא קורה כמה פעמים ביום. אז עכשיו ידיעה מסוימת לא הגיעה, והנגד או הרב סרן יחליטו, זה לא עובד ככה, אי אפשר לעבוד ככה. זה בדיוק כאוס שמחזיר אותנו לתרבות יהיה בסדר וכל אחד יעבוד עם מה שהוא רוצה. ככה לא בונים מדינה.
אז בוא נגיד לך מה נאמר כאן בשידור ממש לפניך. קודם כל, החוק הזה או הצעת החוק הזה אמור לתת מענה למישהו שיודע משהו בסביבה הביטחונית, והוא מעביר את זה לשר הביטחון. עכשיו, על פי חוק, שר הביטחון צריך לדעת את כל הדברים האלה, על פי חוק. והוא מעביר את זה לשר הביטחון, כי הוא אומר, דוגמת התצפיתניות והנגדית הזאת שטענה מלחמה בפתח ואתם לא שהיתם ולא הזנתם לנו, ואם הייתם מאזינים לנו, יכול להיות שהשואה הנוראית הזאת לא הייתה קורית. והחוק הזה, לטענת אלה שמגישים אותו, אנחנו באים לתקן את הלקונה הזאת, ואדם בדרגה כזו או אחרת, בדרך כלל קצין, שיודע על דבר מסוים שלא מועבר לידיעת שר הביטחון, ומדובר על שר הביטחון, מעביר את זה לידיעתו של שר הביטחון, ובכך הוא זוכה לחסינות מסוימת. בוא תסביר לי, כי הרי פה לא מדובר על זה, על הפצת מידע. פה מדובר על ידיעה מסוימת, דוגמת אלה שקרו במלחמה, או טרם המלחמה. מה לא בסדר כאן?
קודם כל אמרתי, פרשת פלשן, האירוע העיקרי בעיניי, זה אירוע אחר, אירוע הדלפה החוצה.
אני מקבל את מה שאתה אומר.
אני אגיד לך, מנסים לתקן פה פרה בחמור. מה זאת אומרת? האירוע לא קרה טוב, אז בוא נייצר אירוע אחר.
תצפיתניות זה חמור, זה לא?
לא, אמרתי. יש פה כשל, מנסים לתקן אותו בכשל אחר. במקום לתקן את הכשל הראשון, יוצרים פה כשל אחר. שוב, מערכות ציבוריות תמיד יהיו בנויות בצורה היררכית. אם אתה רוצה לומר, יש פה קונספציה, בוא ניתן פתחון פה לאנשים שלא באים לידי ביטוי, תתקן את זה במערכת. המחשבה שאיזה דאוס אקס מכינה, במקרה הזה שר ביטחון או ראש ממשלה, או דובר כזה או דובר אחר, גורם פוליטי, יתקן את כשלי הדרג הציבורי, היא, אמרתי, לתקן טעות בטעות חמורה יותר. לא עובדים ככה. אני אומר חשוב, בתור בן אדם שעבד במערכות היררכיות הרבה שנים, כולל בצבא, אתה לא פותר את הבעיה שלא שומעים מספיק טוב את הסגן אלוף על ידי זה, שאתה אומר, טוב, תלך לשר הביטחון. תייצר במערכות פתרונות, ויודעים לעשות את זה יותר מזה.
Okay.
אתה יודע, אחרי רצח רבין, השבק, בהובלת מי שהיה אז ראש השבק אחרי כן, עמי איילון, עבר סידוד מערכות. ממש שינוי מקצה לקצה. אז מה אמרו? לא. ראש הממשלה יפקח על עבודת השבק על ידי זה שהוא יבדוק מי המאבטחים שלו, זה לא עובד ככה. אם אתה רוצה לתקן את הבעיות בשרשרת המסירה הצהלית, תטפל בצהל, תטפל בכשלים בתוך צהל. אל תאמר לא יבוא איזה שר ביטחון או ראש ממשלה או דובר וימשוך את הידיעות. זה יוצא מן הכלל שלא יכול להעיד על הכלל. לא ככה עובדת מדינה. ושוב אמרתי, בפעם השלישית, בשבעה לאוקטובר התגנן, אני קורא לזה בספר, אתה מה, זו אמירה שאני אפילו לא יחסתי אותה לספר, במקום צהל, כן, במקום צבא הגנה לישראל, היינו צבא פלנגות לישראל. כל אחד עשה מה שבראש לו. אי אפשר ככה להגן על המדינה. צבא פלנגות לא יכול להיות צבאה של מדינה מסודרת.
טוב. שלשום, ואני צופה די הרבה בערוצים הזרים, אבל זה גם שודר פה, שמעתי את טראמפ, שאומר כך, אם אתם לא תשחררו את החטופים, עד כניסתי לתפקיד, ייפתחו עליכם שערי הגיהנום. אתה יודע, הסתכלתי עליו והרצתי אותו. אתה מבין, הוא לקח את הבעיה האמיתית של שחרור יקירינו, ושם אותה בפוקוס של הנאום שלו. מה אתה אומר?
קודם כל, אני מודה לנשיא טראמפ, לנשיא עוד אוטוטו, אני חושב שהדברים שלו טובים, ראויים למדינת ישראל. יש פה הזדמנות. אם אכן הדברים של טראמפ מניעים עסקת חטופים, בעיניי זה דבר נהדר. אני רוצה לשים פה כוכבית, לא על הדברים האלה, אלא בכלל. אני ער לציפיות הרבות שיש לנו מממשל טראמפ, וחייבים לומר שהוא הקיף את עצמו, הממשל שלו מלא באוהבי ישראל. יחד עם זאת, אני שומע גם קולות אחרים מאותם ממשל, שבאים ואומרים, זה יכול להיות לטובתכם, זה יכול להיות גם אתגר גדול עבורכם. קודם כל, זה כבר היום ידוע, אבל אני כבר שומע את זה הרבה זמן, האיש רחוק מלאהוב את מי שעומד היום בראשות ממשלת ישראל, אפילו הפוך מזה. ושנית, כל עוד האינטרסים שלנו תואמים את האינטרסים של המעצמה הגדולה בעולם, זה יהיה טוב לנו. ביום שבו אנחנו ניפול באמצע, במאבק שבין ארצות הברית לסין או במקומות אחרים, כך בחשבון שזה לא יהיה לטובתנו. אחרי שאמרתי את הערת ההסתייגות, והיא חשובה, ואני חושב שאנחנו עוד נחזור אליה בעתיד, אני שמח על כך שנשיא ארצות הברית הנכנס, שם את נושא החטופים על ראש שמחתו, מאיים על החמאס. אני מקווה שאנחנו נמשיך לגבל את הכיבוי שקיבלנו מביידן בהקשר הכלכלי וההתעצמותי, ושנקבל יותר בתחום האיראני ובתחום האיום על אויבינו, ואז אנחנו, כמו שאומרים, מעשה ביהדות, מעשיך יקרבוך, מקווה שלא נהיה במעשיך ירחקוך.
לפני חודש בערך, במאמר שכתבתי במעריב ובג'רוזלם פוסט, הכותרת הייתה, ארצות הברית מעולם לא אפשרה לנו להכריע את המערכה. וניסיתי בכוחותיי הדלים לנתח את מלחמות ישראל לדורותיהם, ולראות באמת האם הצלחנו באיזושהי מערכה להכריע את האויב. תקן אותי אם אני טועה, לא הצלחנו. אני רוצה לשמוע את דעתך המלומדה גם כהיסטוריון, אם מותר לי להגיד, וגם אדם שמכיר את המערכות במהלך השנים, האם מה שאני כתבתי זה נכון, והאם כולל עכשיו, אנחנו צפויים לעמוד במצב שבעצם אולי יש לנו ניצחון גדול, ואני בוודאי חושב שזה ניצחון ענק, גם על החיזבאללה, גם על מי שחיסלנו, וגם את החמאס המנובלים האלה שפרעו בנו, אבל הניצחון הסופי, כמובן הוא בעיני המסתכל, אני חושב אולי, תקן אותי אם אני טועה.
קודם כל, אתה צודק עובדתית. אין ניצחון מוחלט, והאמת היא שגם לא היה מקום המדינה. אבל אני רוצה לסייג שתי הסתגויות. ראשית, במלחמה, מלחמה שנפתחת עם 1,200 הרוגים ו-250 חטופים, לא יכולה להסתיים בניצחון מוחלט, כי כבר שילמת את המחיר הגדול ביותר ביום הפתיחה.
למפרע שילמת.
נכון. ובוא נודע לאמת, גם מאז אנחנו היום עם למעלה מ-1,800 הרוגים, מצבנו כזה שגם אם פגענו ופגענו קשות בחמאס ובחיזבאללה, זו לא תהיה אחת ממלחמותינו המפוארות, וזה למרות שצהל עשה עבודה נהדרת בתמרון. אבל אני רוצה לומר עוד דבר יותר גדול מזה. לא שלום עכשיו ולא משיח עכשיו. מי שחושב שישנם תנאים כלשהם בעולם הזה, שבהם אנחנו יכולים להגיע למצב של איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, או ותשקוט הארץ 40 שנה, לא קורה את המציאות נכון. ולכן הפנטזיות שמסתובבות בשמאל, על איזשהו שלום עולמי שאוטוטו פורץ אם רק יקרו כמה תנאים, ואלה הפנטזיות שנמצאות בימין, שאוטוטו הפלסטינים מסתלקים מפה, ואנחנו ננחל את הארץ ונחיל ריבונות ונשאר פה לבד, איש תחת גפנו, לא יקרה. שניהם לא יקרו, אלה פנטזיות מסוכנות בשני, באותה מידה. תפקידי, כאיש מרכז היום, לומר אחרי בשנתה ה-77 של מדינת ישראל, אנחנו נחיה על חרבנו עוד הרבה שנים. אנחנו נצטרך צבא חזק, ולהמשיך לעשות הסכמים מוצלחים, כמו הסכמי אברהם, כמו הסכמי השלום עם מצרים וירדן, ויחד עם זאת, ואני רוצה שנגדל פה מדינה לתפארת, אנחנו ילדינו ונכדינו שיחיו פה, אבל נמשיך לחיות על חרבנו. ואין סיטואציה, אני לא רואה סיטואציה, שבה אנחנו, אויבינו מניחים את נשקם. חלקם יחיתו איתנו הסכם כזה או אחר, אבל לא, אנחנו נצטרך להמשיך ולשמור על ישראל חזקה, על צבא גדול וחכם, ואני לא חושב שניצחון מוחלט הוא אופציה.
ואני לצערי הגדול נאלץ להסכים איתך. משה קינלי טורפז, תודה רבה.
תודה רבה, היה תענוג כתמיד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.